ברשות נשיא הכנס, הרב רצון הרוסי, שעוסק בהרבה דברים, אבל מה שנוגע אלינו, בתי דינים לממונות, על מנת להפיץ את משפטי התורה. אמנם עדיין זה לא ניכר בכלל ישראל, בארץ, כל כך, אבל זה בבחינת הנר הקטן, כמו נס פך השמן, שמעט מהאור דוחה הרבה מהחושך. ולכן, בעזרת השם, כאשר התחילו הבתי דינים לממונות, לאט לאט זה נכנס בציבור. אם כי כדאי היה להעיר, שהרבה פעמים אנחנו נתקלים במצב כזה, שאנשים בעלי שררה, מנהלי מוסדות, או אנשים שיש להם תפקידים, שמוזמנים לדין תורה נפגעים. זה נראה להם כאילו, מה, אני פושע, אני גנב? ככה זה נראה בעיני האוכלוסייה, אפילו האוכלוסייה שומרת תורה ומצוות. וזה צריך להכניס למודעות של הציבור, שזה לא כך. כמו שהולכים לשאול את הרב באיסור ואתר, כך יש לשאול את הדיינים, שזה בעצם הרב בדיני ממונות. ולכן חשוב להכניס את זה למודעות של הציבור, את הנקודה הזאת, שמי שהולך לבית דין, הולך להינצל, על מנת להינצל מגזל. הנושא שאני אעסוק בו, זה שאלה שהייתה לפני הרבה שנים, באחד המושבים סללו כביש עם כיכר, הקבלן הניח ערימת חול, המקום לא היה מואר, ללא תמרורי אזהרה, ובחשיכה הגיע רכב שנסע במהירות, נכנס לערימת החול, ומערכת ההילוכים התקלקלה. ואז בעלי הרכב באים ותובעים את הקבלן. אומרים, אתה הזנחת, אתה פשעת, אתה השארת ערימת חול כמעט באמצע הכביש, נכון שהיה מקום לעבור. מי שלא מכיר את המקום, יכול להתקל כאן, כמו שקרה, הרכב התקלקל, ולכן אנחנו תובעים ממך תשלום הרכב. מה היה הדין בזה? לכאורה שאלה פשוטה, הלכה מפורשת, כתוב בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן תפיות סעיף כ"א, נקרא את לשון ההלכה. נפלו כלים בבור, והוזקו, או נשתברו, פטור, שנאמר, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ולא נתמעט אדם אלא ממיטה, אבל אם הוזק בו חייב. אבל על כלים פטור, בין נשברו לגמרי, בין הוזקו. כלומר, יש לנו גזרת הכתוב שאומרת שאם כלים נפלו לבור ונשברו, נשבר חלקם, נשברו לגמרי, בניגוד לאדם, באדם, הגמרא עושה כאן חילוק. אם אדם הוזק פטור, אבל באמת, אדם מת, עוד פעם, אבל אם הוזקו בו, לא נתמעט אדם אלא ממיטה, אבל אם הוזקו בו חייב. זאת אומרת, אם אדם מוזק בבור חייב ומיטה פטור, מה שאין כן כלים, בכל עניין תורים. אז מה מוסיף? גם אם שור נשא כלים, אז על שור, גזרת הכתוב שאומרת שור, אומרת שאם שור נפל לבור, בעל הבור מתחייב. ואז מה מוסיף ואומר, אם השור נסע עליו כלים, או החמור נסע עליו כלים, ותוך כדי כך הכלים נשברו, בכל זאת על השור הוא יתחייב, ועל הכלים יהיה פטור. מה? זה גזרת הכתוב, שחזל דרשו, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. גזרת הכתוב, זה הלכה מפורשת, אם אתה שואל כבר למה, אז ערוך השולחן מנסה לתת טעם. ערוך השולחן אומר שבהמות הולכות מעצמן, הן לא שמות לב אם הולכות בחשיכה, או בהמות שוטות לא שמות לב ונופלות לבור, כלים בדרך כלל הם תחת השגחתו של האדם, כך אומר ערוך השולחן, ולכן לא מצוי שכלים יישברו, ולכן התורה פטרה. זה טעם קצת קשה. בכלל שכמו שהדוגמה, אם הכלים הולכים עם בהמה, הבהמה לא שמה לב, הבהמה לא קחת הכלים. אלא צריך להגיד כפשוטו, גזרת הכתוב, התורה אמרה שעל זה לא מתחייבים. כך אמרה התורה, גזרת הכתוב, לא מתווכחים. מה אם לצאת ידי שמיים? יש מחלוקת, ברכת שמואל רוצה להגיד שחייב לצאת ידי שמיים, אבל החזון איש סותם ואומר, גם לצאת ידי שמיים לא חייב בעל הבור. במקרה שלנו, לכאורה, הרמת החול זה תקלה, דינה כבור, הרכב זה כלי, הוא נע ממקום למקום, וברגע שהרכב נתקל ברמת האפר, אז לפי דברי השולחן ערוך, ולפי מה שהגמרא לומדת, דין פשוט, שבעל התקלה, בעל הרמת החול, יהיה פטור. כך לכאורה יכולנו להסביר את הדברים. אבל יש להתבונן ולהתיישב בדבר יותר. כאשר אנחנו דנים על נסיעות, על כלי רכב, אז נכון, מצד דין תורה, אז באמת צריך להיות פטור. אבל למעשה, כל ענייני התעבורה וכל מה שסובב אותם, אם זה עניין של הולכי רגל, אם זה עניין של כלי רכב, ואם זה עניין של קבלנים, גם קבלנים שמקבלים מכרז, הם צריכים לעשות כנדרש את אמצעי הזהירות, כמי שמקובל, כמי שנוסע בדרכים, רואה שיש תמרורי עזרה, יש תאורה, וכל ממחסום לפניך וכיוצא בזה, על מנת להזהיר את הנוסעים. ובאמת צריך לומר שזה מעוגד בהלכה, ונוכיח את הדברים. כי מה שחוקי התנועה אומרים, יש לזה תוקף הלכתי, ונביא לזה כמה ראיות. קודם כל נקרא כאן מהשולחן ערוך סימן רשלמת א' סעיף כ"ח, רשאים בעלי האומנות לעשות להם תקנות בעניין מלאכתם, כגון לפסוק שלא יעשה אחד ביום של חברו. באמת דברים אמורים? בין דיבניה שאין בה חכם חשוב הממונה על ציבור. אבל אם ישנו, אין התנאי שלהם מועיל כלום. זאת אומרת, בעלי האומנות רשאים להחליט כל מיני החלטות בקשר לדברים שלהם. אמנם הגמרא והשולחן ערוך בעקבותיו מתנה את זה, אם יש חכם בעיר שיפקח על התקנות, חכם כזה שיש לו סמכויות להגיד זה בסדר או לא בסדר. למה? מאחר וברגע שהם עושים תקנות, ייתכן שאם יקפחו מגזר מסוים, יקפחו פלוני אלמוני, ולכן החכם מפקח על זה. אבל בסתמה שאין חכם, אז רשאים לעשות תקנות שונות לטובת העניין שלהם. הרמ"א אומר יותר מזה, מיהו אלי כהפסד לאחריני, יכולים לתקן ביניהם מה שירצו. זאת אומרת כך, מה שדיבר הבית יוסף, המחבר, הוא דיבר בעניין שעלול להיות שמגזר מסוים ינזק. לכן צריך פיקוח חכם. אבל ברגע שזה תקנות טובות שאינן באות לפגוע באדם זה או אחר, אז בא הרמה ואומר, אילי כהפסד להכינה יכולים לתקן ביניהם מה שירצו. אבל יש בזה מגבלה, כמו שמביא ערוך השולחן, דווקא שבעלי האמנות נמצאים ביחד, אז יכולים הרוב לקוף את המיעוט. ומי שלא בא לאספה בטלה דתו, ובמקום שיש תקנת דינה דמלכותא דינה, אז כך יש לנהוג. ואותו דבר אומר חתם סופר בקשר לדינה דמלכותא דינה, חתם סופר בחושן משפט סימן מ"ד, בענייני סוכני יין מורשים, שאם יותר מדי סוכני יין יהיו בעיר, אז כולם ייפלו ויפסידו. אומר על זה חתם סופר שהמדינה תקנה, השרים של המדינה תקנו, דברים שונים, אף על פי שאולי זה נגד דין תורה, הרשאים שם בעלי כל, הרי לפי דין יכולים בעלי אותה עיר לעסוק במה שהם רוצים, אבל היות וזה טובת הציבור, אז ממילא זה מועיל, וכך הוא מביא תוספתא ובבטרא רשאים נחתמין לעשות רגיעה ביניהם, דהיינו מנוחה. אתה תנוח היום ואני אנוח מחר, או שיחלקו את השכר. ולכן קובע חתם סופר, אפילו גויים תקנו את זה, זה מחייב. ובעצם אפשר להביא לזה ראיות נוספות. מהשולחן ערוך, סימן ערב, סעיף ט"ז, שם אומר השולחן ערוך, רשאים חמרים להתנות ביניהם כל מי שתעובד ממנו חמור, ובני השיירה מעמידים לו חמור אחרת, ואם פשע אין חייבים להעמיד לו. זאת אומרת, איגוד בעלי החמורים קובע שמבטח, אדם יפסיד את החמור שלו, אנחנו משלמים, נו, על פי דין הפשוט, אתה הפסדת, מה זה העניין שלי? אבל ברגע שהחמרים תקנו תקנה וקיבלו על עצמם, אז ממילא זה תופס, אחר כך הוא מביא עוד דוגמה של ספנים, ברגע שהספנים תקנו, רשאים הספנים להתנות ביניהם, מי שתובעת ספינתו מעמידים לו ספינה אחרת, ואם פשע, או עבדה, או פירש למקום שאין הולכים באותו זמן, אין חייבים לו להעמיד. לומדים מכאן שהתקנות של החמרים ושל בעלי הספינה, או בעלי, או כמו שאומר החזון איש, אם בעלי המנויות הסכימו, אז זה חשיב כתקנת העיר, וזה מחייב את כל הצדדים. כלומר, ברגע שיש תקנות כאלה, זה מחייב. אבל עדיין צריך לחדד את הדברים. לכאורה, המדינה מתקנת תקנות. נגיד, ניקח את הדוגמה שלנו, תקנות התעבורה. הרי אנחנו אמונים על דין תורה, אז הם מתקנים, בכנסת מתקנים, בפרלמנט שלהם, כל מיני חוקים אחרים אנחנו ממליצים לציבור, ללכת לדיני תורה, וגם בדיני תורה אנחנו מתחשבים מהתקנות שלהם. הרי קיים עלה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לדי כוכבים, לא לפני ערכאות. יש ללכת על פי דין תורה, כמו שמסביר עצמה, מי דיניח דיני ישראל והלך לפני דייני אקום, מראה כאילו תורת משה רבינו ומשפטם אינם אמת חס ושלום. למה לא נמצא את כל הדברים האלה בתורה הקדושה שלנו? למה אנחנו מתחשבים בחוקי התעבורה? איך ייתכן שנתחשב? נחפש איזה סמך בתורה. למה צריך ללכת אחרי החוקים שלהם? אז כדי לענות על זה, נראה לי להביא כאן דברי הרב המגיד. שהרב המגיד אומר יסוד חשוב בדיני ממונות, ורק בשביל זה כדאי לבוא. הרב המגיד מדבר בהלכות שכנים, פרק י' ד' הלכה א', בעניין בר מצרה. והוא מסביר מה זה ועשית הישור והטוב. הוא אומר שתורתנו התמימה נתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו בעולם, והתורה נתנה כללים, קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. זאת אומרת, אף על פי שעל פי דין אתה לא עובר עבירה, אתה שומר נאמר על כשרות, הולך לוקח כשרות מהודרת, אבל אתה מתגבר עליהם, אתה לוקח, אוכל בתאווה ועושה את דברי תאווה, אז זה לא, אז אתה לא מקדש את עצמך במותר לך, שלא תהיה שטוף אחר תאווה. כמו שיש קדושים תהיו, ככה בממונות התורה אומרת ועשית הישר והטוב, והכוונה שתתנהג בהנהגה טובה וישרה לבני אדם. אז חלק מההנהגות חכמים קבעו, כמו הדין של בר מצרה, ששם קבעו חכמים שאדם ששכן ושכן למכירת שדה, רובן הגיע מעיר אחרת או ממקום אחר, אפילו מאותה עיר, והוא קונה שדה, זכותו של הבר מצרה לדרוש דין קדימה בקניית השדה בכל מיני תנאים. למה? כי ברגע שיש שדה גדולה, מאוחדת, אז יותר נוח לאבד אותה, נוח יותר לשמור עליה. על זה באה התורה ואומרת, ועשית הישר והטוב, ובאו חכמים וכתבו, קבעו גדרי בר מצרה. אבל זה לאו דווקא, אומר הרב המגיד, זה לאו דווקא העניין של בר מצרה, שזה דוגמה ששם חכמים מכוח ועשית הישר והטוב, קבעו סדרת הלכות שלמות. אלא הכוונה של ועשית הישר והטוב, זה מתייחס להרבה נושאים. כמו שאומר הרב המגיד, ואני קורא את לשונו, והכוונה שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם, ולא היה ראוי מן הראוי בכל, לצוות בכל הפרטים. התורה לא מצווה בכל הפרטים. למה היא לא מצווה? לפי שמצוות התורה בכל עת ובכל זמן ובכל עניין. העניינים משתנים, ובהכרח חייב לעשות כן, מידות כל האדם והנהגתו מתחלפת בזמן ואישי. לאחד, כאשר מדובר בדברים שבין אדם לחברו, התורה לא קובעת כללים בלי סוף, מכיוון שאין לדברים סוף. אם רובן צריך להתנהג בצורה כזאת, אם שמעון בצורה אחרת, זאת ההנהגה הטובה, היא משתנית לפי הזמן, לפי המקום, לפי המצב, לפי מצבו של האדם, מי הוא האדם שאליו מדברים. אז זה בעצם היסוד שהרב המגיד, ואני אדגיש כאן את הנקודה, למה אין כאן כללים וחוקים קבועים? כי המידות והנהגתו של האדם מתחלפות בכל זמן, בכל עת. התורה נותנת לנו כיוון איך להתנהג. עשית וישר הטוב זה כלל כולל. התורה לא נכנסת לפרטים מכיוון שהמצבים משתנים. זה היסוד שמביא לנו כאן הרב המגיד. כן, זה ראיתי במרשה במסכת שבת דף למד א'. הגמרא שם מספרת שבא גר להתגייר אצל שמאי ואצל הלל. אצל שמאי אומר, למדני על רגל, למדני את כל התורה כולה על רגל אחת. דחפו באמת הבניין. אצל הלל הוא בא ואמר לו, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. נשאל את השאלה, למה הוא אמר לו, לא אמר לו את הכלל, ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה. בעצם מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, זה בעצם כלל, זה בעצם כלל ש... ומה ששנוי לא תעשה לחברך, זה בעצם הכלל של ואהבת לרעך כמוך. וחוץ מזה, מה זה המושג ואהבת לרעך כמוך? מה זה ואהבת לרעך כמוך? אני אוהב למשל בבוקר לחמניות, אני אוהב לחמניות, אני אלך לשכן שלי ושאל אותו, אדוני השכן, האם אתה מעוניין שאני אקנה לך לחמניות? מה הפשט ואהבת לרעך כמוך? אז הבאורו, התורה לפני כן, בפרשת קדושים, מביאה הרבה לבים. התורה אומרת, לא תיקום ולא תיתור, לא תעמוד על דם רעך, לא תלך רכיל בעמך ואהבת לרעך כמוך. שפירושו של דבר, התורה אמרה, לא תעשה כך, לא תעשה כך. והתורה מסכמת את זה בכלל אחד, ואהבת לרעך כמוך. וזה בעצם מה שהילל תרגם, תרגם את ואהבת לרעך כמוך לאותו גר. מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. כי התורה אומרת, לא תעשה כך ולא תעשה כך ולא תעשה כך. איך מבצעים את זה? באופן שלא תעשה את הדברים השנויים לחברך. כלומר, רואים מכאן, שכללי התורה היא אתה יכול להיכנס, התורה נותנת את הכיוון, את הדרך. ואהבת לרעך כמוך, זה הכיוון. כמו, ועשית הישר והטוב. זה הכיוון. הכיוון שתהיה טוב עם השני. אל תעשה לו דברים רעים ששנוי עליו. ולכן התורה לא נכנסת לפרטים. וזה בעצם מה שכתוב פה בהלכה. שהספנים עושים להם תקנות, והחמרים עושים להם תקנות, והתורה לא נכנסת לפרטים, אלא ברגע שהם עשו, קיבלו על עצמם את הדברים האלו, ממילא זה נעשה מדין תורה, היות ויתנו ביניהם, ואחר כך זה הפך למנהג ונורמה. המנהג בדיני ממונות הוא יסוד חשוב. היות וכך נוהגים, וזה בעצם יסוד שקיים בהלכות שכנים, בהלכות שותפים, בהלכות פועלים. העניין של המנהג, והמנהג מתחיל לא שאני הולך עם חוקי הגויים או משהו כזה, אלא היות ובני אדם מתנהגים על פי החוקים, אז ממילא זה הופך למנהג. כי אם אנחנו ניקח בהלכות שכנים, על פי הדין הפשוט, מי שגר למטה, לא צריך היה לשלם על מדינה דגמרה, לא אור בחדר מדרגות, ולא ניקיון במדרגות למעלה. הוא לא משתמש שם. כל אחד לפי דרגתו, ויש להאריך בדבר. וכמו שאמרנו, יסוד הדברים שקובע בשכנים, שכולם חייבים, זה המנהג, כך נהגו. אז ממילא זה המנהג, וזה גם כן כמו שאמרנו, יש לזה תוקף הלכתי. וכך כותב הרב בצרי בקשר לנושא של תקנות החמרים והספנים, הוא כותב את זה בחלק ג' שער שני ספר דיני ממונות, פרק י' הלכה ח', ונקרא את לשונו, כי הוא אומר כאן דברים שנוגעים לתקנות התעבורה. הוא אומר כך, חז"ל קבעו כללים על פי הצדק והיושר, כללים, לא נכנסו לפרטים. כיצד לנהוג בדרכים בתנאי תחבורה שהשתמשו בהם בזמנם וסמכו על הכתובים, צדק צדק טוב, ובצדק תשפוט עמיתך. וכיום שכלי התחבורה השתנו, ומצד הנזק הם מסוכנים פי כמה מהכלים שהשתמשו בהם בזמנם, נקבעו סדרים מסוימים לכלי הרכב ולהולכי הרכב, וכל הלומד נהיגה עליו להכיר את כללי הנהיגה, אף שכללים אלה חוברו על ידי נוכרים, יש להם תוקף חזק על פי ההלכה, והעובר עליהם עובר עליו עם מפורשים, לא תעמוד על דם רעיך, ונשמרתם בכל נפשתכם, לא תרצח, משום שבכל עבירות התנועה עלול הוא בקלות להיות שופך דמים. והוא ממשיך ואומר, אנחנו אומרים, חמירה סכנת מאיסורה, הקפידו בכל מיני דברים, לא ללכת עם מנעל מסומר, לא להשאיר מים, כלים פתוחים, שזה סכנה. כל שכן יש סכנה הרבה יותר חמורה והרבה יותר מצויה ברגע שלא מתייחסים בכובד ראש לכללי התנועה שנקבעו, ויש לראות את הכללים הנובעים מחשש סכנה שיש להיזהר בהם הרבה יותר, ועל זה אמרו חז"ל להחמיר בהם ולא להקל, ואף ספקם הסכנה להחמיר. ולכן אדם צריך להיזהר ברגע שאדם עובר באור אדום, ייתכן ועובר על לא תרצח, או הולך רגל שעובר באור אדום, עובר על ונשמרתם, וכל זה גם מבחינה הלכתית, מי שעובר על חוקי התעבורה, דינו כעובר על דיני תורה. טוב, יש להעריך ולראות דינים שונים בשולחן ערוך שהם ברוח תקנות התעבורה, אני לא אכנס לכל הפרטים, נראה ונביא אולי דוגמה אחת, בסימן שע"ח, הביאו את ההלכה הזאת, אחד רץ ואחד מהלך, והוזק המהלך ברץ, חייב, מפני שרץ שלא ברשות, כלומר, מי שעובר על התקנות, נגיד אחד עוקף מצד שמאל ומגיע כנגדו רכב, אז זה גם כן, זה כיוון ההלכה, שמי שלא ברשות, הוא האדם שמתחייב, ויש להביא עוד דוגמאות נוספות. כללו של דבר, לסיכומם של הדברים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שחוקי התנועה דינם כחוקי התורה. וכל מי שמתעסק עם התנועה, וזה לא משנה אם זה נהגים והולכי רגל, והוא הדין קבלן שעובד בצדי הכביש, הוא צריך ללכת לפי התקנות. לכן הוא קיבל במכרז, זכה במכרז, על מנת לא רק שיבנה את זה בצורה טובה וזולה, אלא גם ינהג כתקנות התעבורה, שהווה אומר שישים תמרורים, תאורה מתאימה, כי בזה שהוא לא עושה את כל זה, לא רק שהוא מסכן את הנהגים, כמו הדוגמה שלנו שהייתה ערימת חול על הכביש, אלא גם מסכן את העובדים שלו. ולכן, תקנות התעבורה דינם כדיני תורה שחייבים לשמור עליהם. אלא מה? בסדר, יש תקנות תעבורה. אדם עבר על התקנות תעבורה האלה. נגיד במקרה שלנו, הקבלן עבר על הרמת החול. מאיך התייתי לחייב את הקבלן? בסדר, יש לנו תמיד, כמו שהזכירו אתמול, יש בדיני ממונות הפן האיסורי, והפן הממוני, הפן האיסורי, כמו שאמרנו, הוא מצווה לשמור על חוקי התעבורה, קבלן צריך לשמור על אמצעי הזהירות, אבל עדיין צריך להבין, למה נחייב אותו? אז בסדר, אז נקרא לו שגת, הוא רשע, לא עשה את מה שצריך. אבל איך, מהו הכוח שלנו לחייב אותו ממונות? ואדרבה, הרי חז"ל אומרים שעל בור פטור, ואם ניקח את המקרה שלפנינו, אז ערימת החול דינה כבור, המכונית דינה ככלים, ועל כלים פטורים. על זה יש להוסיף ולומר, הסתמך על מה שאומר השולחן ערוך בסימן סמך א', סעיף קטן ב', מובא גם בסימן כף ב', שטר שכתוב שיש למלווה רשות לרדת לנכסי הלווה, בין בפני עצמו ובין שלא בפניו ובלא רשות בית דין, אין המלווה רשאי לעבור על דברי תורה ולמשכנם בלא רשות. יש איסור משכון, אסור להיכנס לביתו של הלווה וכיוצא בזה. אומר עצמה, כל זה כשאין מנהג בעיר לרד,
אבל אם ישנו מנהג בעיר לרד גם בלי רשות בית דין יורדין, כיוון שקיבל עליו שטר. וכל הלווה על דעת המנהג, והתורה לא אסרה לעשות כן. כלומר, כל דבר של תנאי ממון, התנאי מחייב. מה יהיה הדין? אם השניים יתנו ביניהם, שהחיוב שלנו יהיה, ואין בזה איסור, כי אם יש רבית, אז ודאי שלא לא על זה מדברים. אבל יתנו, החיובים הממונים שלנו יהיו לפי מה שנוהגים בזה הגויים. לפי מה שנוהגים בזה הגויים, אז בקאי גבנה התנאי מחייב, על דעת זה הם יתנו. ואם הדבר הופך למנהג, ממילא זה כבר המחייב. אז ממילא היות, ולא רק המנהג לשמור על חוקי התבורה, אלא המנהג הוא גם לחייב ממונות, ובזה באמת נאמנים גם, זאת אומרת, אפשר לסמוך על השופטים לפרש את החוקים, וראוי לו לאדם לקנוס היות וסכנת התחבורה היא כזאת דבר מסוכן, אז על דעת זה יורדים לכביש לחייב ממון בהתאם למה שהחוק יאמר. לכן יש כאלה שרצו לומר שמי שהולך לבית משפט של תעבורה לא עובר על העניין של הרכאות. יש להתבקר על זה, לדון בזה, אבל על כל פנים העיקרון הוא, ברגע שהם ייתנו, כך באה גם שאלה לפני הרב שטרנבורג בתשובות והנהגות, על איזו תאונה שהייתה, ותאונה שהייתה איזו ילדה ניזוקה, אז שם נידון, האם אפשר לחייב? הרי בית דין לא דנה בימינו על עניין חבלות, אז איך לחייב? אז שם הוא כותב, היות והביטוח נהג כך, זה המנהג של הביטוח לשלם את ענייני החבלות, אז זה אבי כאילו ייתנו ומלא מחייב. נמצא לפי זה, שאף על פי שמדיני בור, מהדין הפשוט של התורה, היינו צריכים לפתור את הקבלן, אבל היות והמנהג, וכך שמעתי גם שבתי משפט חייבו קבלנים רשלנים, אז יש לחייב את הקבלן לשלם. אלא מה? אם מדובר בנהג שנסע בפראות, ובעיקר בשטח בנוי, פה יש לקחת בחשבון שלא רק הקבלן אשם, ובזה ראינו דוגמאות שכאשר שני הגורמים אשמים, למשל, מובא בשולחן ארוך, שור שדחף בהמה לתוך הבור ומת, אם הוא עד או המניח אבן על בור ונפל שור, אז גם בעל האבן חייב וגם בעל הבור. אם הנהג נסע בפראות, אז יש להתחשב בזה ולהתחלק בנזק בין הנהג לקבלן, והקבלן לא יצטרך לשלם. נמצא לסיכומם של דברים, ובזה אני מסיים, שאף על פי שעל פי דין יש קודם כל לציית לחוקי התנועה, וגם שלכאורה זה נגד גזירת הכתוב, אבל כל תנאי שבממון תנאו קיים, ולכן במקרה שלנו שהקבלן הניח ערימת חול בצורה רשלנית בדרך, ללא שנגד תקנות התעבורה, ממילא יש לחייבו, ואם הנהג נסע שלא כחוק במהירות מופרזת, אז גם הנהג סופג חלק מהנזק.